ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא מציע דף עין דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף לסבר פשוט ונלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 10 שורות מלמעלה. אנחנו פותחים עם ציטוט דיבור המתחיל מהמשנה שלמדנו בדף עין בית עמוד בית, היה הוא תחילה לקוצרים. בשוליים תחת הכותרת נושא נראה מחלוקת רב ושמואל מהו הגדר של יש לו כדי שאפשר לפסוק עליו, כלומר האם ניתן לפסוק עליו, כלומר האם ניתן לפסוק על דברים שחסרים שלבי הכנה. וראינו במשנה כמה וכמה דוגמאות, וגם פה אנחנו מבליטים את הדוגמאות האלו עם פס כפול, וכך כתבנו תחת הכותרת מבנה, אתם רואים את הפס הכפול, דוגמאות של המשנה דפוסקים עליה. במהלך הגמרא נראה מילה שחוזרת על עצמה כמה פעמים, המילה מחוסר, קושיות. הגמרא, המשנה מאפשרת פסיקה אפילו על דברים שחסרים שלבי הכנה. בינתיים אני משער שהכל די מופשט ואולי אפילו מאורפל, ואנחנו ננסה להסביר תוך כדי הגמרא. אז המשנה דיברה על מישהו שקצר התבואה שלו. אחרי קצירת התבואה יש כמה וכמה שלבי הכנה עד שמגיעים אפילו לשלב לפני הקמח, רק כשאתה מגיע לשלב של גרעיני חיטה למשל שמוכנים לתחינה. אבל אנחנו מדברים על מצב הרבה מוקדם מזה. אדם היה תחילה לקוצרים. האם אני יכול לפסוק עמו, אפילו להקדים לו כסף עכשיו עבור תבואה בשלבי גימור? והכלל אומר שאם אני עומד מול אדם שיש לו את הסחורה, אז אין כאן עניין כלל של המתנה, הוא אני בשלם לו, נותן לי את הסחורה. מה אם המקרה וכל המקרים האלו יהיו מתן כסף לפני גמר מלאכה? האם זה שאני נותן לו כסף לפני גמר המלאכה, או אם מדברים על ענבים לקראת יין או זיתים לקראת שמן ועוד דוגמאות, האם זה נקרא שאני משלם לאדם שיש לו? או אם אין לו, אז אנחנו מכניסים את עצמנו לבעיה של המתנה. ואם זה, אם אני אקבל את הסחורה במחיר מוזל, אז אנחנו נסתכל על זה כשכר המתנה, זה שמוזילים לי בגלל שהקדמתי את הכסף, וזה בעיה של ריבית, שכר המתנה, המתנת הספקה. אנחנו פונים כעת לגמרא. אמר רב, מחוסר שתיים פוסק, שלוש אינו פוסק. אם אני משלם, מקדים תשלום עבור סחורה שחסר שני שלבי הכנה, וכאן אנחנו מדברים על הכסף ששולם לפני שיצא השער, אם לא אותו אדם, אותו מוכר, יש לו את הסחורה, אז אין בעיה. רב אומר שאם אנחנו מדברים על תשלום עבור סחורה שכעת מה שנמצא אצל הספק, אצל המוכר, הוא חסר שני שלבי הכנה עד גמר מלאכה, זה נקרא שהסחורה קיים. אבל אם הוא חסר שלושה שלבי הכנה, אינו פוסק. אנחנו נתקדם בגמרא ונבין דרך דוגמאות מוחשיות על מה אנחנו מדברים. ממשיך הגמרא ואומר, ושמואל אמר, בידי אדם, אם מדובר על שלבי הכנה שתלויים באדם, לא במזג אוויר ותופעות של הטבע, אלא מעשים שתלויים בידי אדם, אפילו 100 פוסק, גם אם זה חסר 100 שלבים, אבל כל השלבים האלו הם פעולות של בן אדם, זה לא נחשב חיסרון או חסר, ולכן אני יכול לפסוק עם אותו ספק, למרות שהוא צריך לבצע עוד 100 שלבי הכנה. בידי שמיים, אם מדובר בשלבי הכנה שהם תלויים בטבע, אפילו אחת, אפילו אם מדובר בשלב אחד לקראת הסוף, אינו פוסק, זה נחשב שאין לו. תנן, כעת אנחנו מתחילים עם קושיה על רב. פוסק עמו על הגדיש. מה זאת אומרת? אדם רק עכשיו קצר את התבואה, ואני משלם לו עבור חיטה. מחיטה קצורה עד גרעיני חיטה, שזה מה שאני רוצה לקנות, יש כמה שלבים שחסרים, ובכל זאת כתוב במשנה פוסק עמו הגדיש. אני יכול כבר להקדים לו מאות עבור החיטה. והמחוסר משתה בחמה למיבש. אני קורא קודם את הרשימה ואז נחזור. זה שלב אחד שחסר, ולמידש, זה שלב שני, ומדרה, שלב שלישי. אז אנחנו נסביר את כל השלבים האלו דרך רש"י. משתה בחמה, שטוח האומרים בחמה, שיתוח האומרים בחמה, זה פעולה שצריכים לעשות. כלומר, אחרי שנקצר התבואה צריכים להשטיח אותה בשמש כדי להתייבש. ומדרה, אומר רש"י, לזרוק המוץ לאחר הדישה ברחס, ברוח. זה המדרה, שזורקים את המוץ מעלה אחרי שהתבואה נידושה, ואז הרוח יפזר את המוץ מהגרעינים. אז אנחנו ראינו בגמרא שיתוח בחמה, מידש זה הדישה, מדרה זה אחרי הדישה אתה לזרוק למעלה שהרוח יפזר את המוץ, יפריד בין המוץ לגרעינים. אז איך זה מותר? לפי רב כאן חסר שלושה שלבים, ולפי רב זה נחשב שכאילו אין לו לספק את הסחורה. אז איך אני יכול לפסוק על דבר שעוד לא יצא השאר, אז המחיר לא נקבע? אין כאן מצב שאם אין לזה הוא יכול לפנות למישהו אחר, כי לא יצא השאר עדיין, והוא חסר שלושה שלבים, בכל זאת מותר. הגמרא עונה, כגון דשדה בחמה ויבש. המשנה מדברת על אדם, הקדמת כסף לאדם, שהתבואה כבר שטוח בשמש, אז חסר רק הדישה והמדרה, וזה נחשב שיש לו, כי חיסרון של שני שלבים אינו נחשב חיסרון, אלא נחשב כאילו נגמרה המלאכה. אני יודע שהזכרנו את זה פעמים רבות, אבל מאחר שזה שיעור חדש, רק נזכיר לעצמנו, כל הבעיה התמונה פה הוא הקדמת מעות עבור אספקה מאוחר יותר, ואני משלם סכום מסוים, אבל כשאני מקבל את הסחורה מאוחר יותר, שמה יתייקר, אולי זה יהיה שווה יותר, אז אני מקבל סחורה שווה יותר מהכסף ששילמתי, זה מה שנקרא אבק ריבית, זה נראה כריבית. אז אנחנו אמרנו שאם לפי רב חסר רק שני שלבים לקראת גמר המלאכה, זה נחשב לנו כאילו הוא סחורה מוכנה, ואין כאן בעיה של המתנה כי אני משלם ומקבל מיד את הסחורה שאני אומר במרכאות שנגמרה מלאכה, אין המתנה. ולכן גם אם זה חסר שני שלבים, זה לא נקרא חסר. אנחנו חוזרים לגמרא עם קושה, ולשמואל דאמר בידי שמיים אפילו אחת, אם מחוסר שלב אחד של של פעולה שהיא לא בידי אדם אלא בידי שמיים, אינו פוסק. אז אסור לשלם מראש עבור סחורה כזאת שחסר אפילו שלב אחד, אבל בידי שמיים. לפי שמואל, והמחוסר מדרה דיבי שמיים, דיברנו פה על תבועה שחסר הפעולה הזאת של מדרה. זה לזרוק המוץ לאחר הדישה, אבל מה הוא? זה מאפשר הרוח לפזר את המוץ שהוא קליל, והגרעיני תבועה ייפלו ארצה. זה מה שאני רוצה, את הגרעינים. אבל זה דבר שהוא בידי שמיים, הרוח הוא בידי שמיים. אז איך זה שניתן לפסוק עליהם? הגמרא עונה, כי הרוח הזה שדרוש לפעולה הזאת, אפשר בנפתה, אפשר על ידי נפתה. מה זה נפתה? רש"י מביא מלשון לועזי, הייתי אומר כמו מעברים חזקים שהם מפיצים רוח, וזה הרוח שנעשה בידי אדם גם משיג אותו מטרה של מה שתיארנו מקודם, המדרה. אז זה לא נחשב חיסרון בידי שמיים. נמשיך עם הדוגמאות הבאות. ועל העבית של ענבים, אני משלם לבן אדם שיש לו ענבים שהם צבורים בתוך אותו כלי שנקרא עבית, ואני משלם לו עכשיו לשם אספקת יין. האם זה נחשב כאילו יש לו יין? והמחוסר, ועוד פעם רשימה של שלבים שמענבים עד יין שאני אקבל, יש כמה שלבים שחסרים. אז איך אתה יכול לפסוק על אבית של ענבים? והמחוסר, קודם נקרא את הרשימה, מחמר, ויולי לבי מצרתה, ולמידש, ולמינגד. עכשיו, שוב פעם נסביר דבר דבר דרך רש"י. חסר דבר ראשון, מחמר. מה זה מחמר? הוא חמם. כדי ליצור יין צריך ענבים לעבור שלב ראשון של חימום. זה מאפשר את המיץ מהענבים לצאת בקלות יתר. למידש, כאן הגמרא דיברה קודם לבי מעצרת להכניס את הענבים לגת ששם דורכים את הענבים, זה שלב שני. ולמידש זה דריכת ענבים בגת. ושלב הרביעי למינגד, מה זה מינגד? למשוך היין אל הבור שלפני הגת, שממוקם אצל הגת. אז יש כאן ארבע שלבים, ובכל זאת אני יכול לפסוק לשלם עבור יין, ולמרות שיש חסר כמה וכמה שלבים. הגמרא עונה שיש להבין או לשנות את הגרסה במשנה כדיתני רבי חייא, שזה יופיע לכמן. הוא מדבר על הקומר של זיתים. אומר רש"י, על הקומר של זיתים דתנן במתיתים מעתן תנא לאיהו, רבי חייא בברייתא שלו במתיתים תנא לאיהו במתיתים בלשון קומר, לומר שכבר נתחממו, אותו שלב ראשון כבר עבר, ורק אז אני יכול לפסוק עליהם. אז כמו שרבי חייא מדבר בקשר לזיתים, החנמי אומר הגמרא גם כאן על הקומר של ענבים. במקום לגרוס או להבין את המשנה על האבית של ענבים, לא, על הקומר של ענבים, כלומר במקום האבית, על הקומר של ענבים, דהיינו כבר נתחממו. הגמרא שואל, זה הכל טוב ויפה והמחוסר תלת, אבל ראינו מקודם רב אמר שרק אם זה מחוסר שתיים זה נקרא כאילו יש לו, כמו, כאילו הוא כבר קיים, אבל לא מחוסר שלוש. וכאן אתה אומר שנכון כבר הוא חם, אבל יש עדיין איולי לבי מעצרתא, למידש ולמנגד. הגמרא עונה, באתרא דאהו דזבן, הקונה עצמו הוא דנגיד. אז זה לא קשור למוכר. אז לכן על מה מדובר? שני שלבים. זה אני משלם למי שיש לו ענבים שכבר הוא חמור, אני משלם לו, והוא עדיין חסר היולי לבי מצא להכניס את הענבים לגת ולדריכה עצמה. זה שני שלבים בלבד. השלב האחרון, מנגד, זה לא קשור למוכר, זה הקונה, הוא עצמו יעשה את זה, למשוך את היין מהגת לבור. ועוד דוגמה שראינו במשנה, ועל המעטן של זיתים. זה התשלום עבור שמן, בזמן שאצל הספק הזיתים הם רק צבועים בכלי המעטן, ששם צוברים את הזיתים כדי להתחמם, אבל עוד לא התחממו. והשורת הגמרא, איך אני יכול לפסוק על זה, הרי חסר הרבה שלבים, זה לא נחשב כאילו יש לו השמן. והמחוסר מחמר, זה חימום כמו שאמרנו מקודם, ויולי לבי דפי, זה בית הבד של שמן, הכנסת הזיתים לשם, ולמידש לדרוך, לקטוש אותם, ולמנגד למשוך את את השמן אל הבור שלפני בית הבד. הגמרא עונה, וזה כבר הקדמנו לפני כמה דקות, והנה תני רבי חייא. רבי חייא בברייתא שלו גורס לא על המעטן של זיתים, אלא מה? על כומר של זיתים. במצב הזה הם כבר הוחמרו, אז לכן לא נכון לומר שיש חסר ארבע שלבים. זאת אומרת, ההיקטלת, אבל עדיין חסר שלושה שלבים, אמרנו זה לא מספיק כדי להתיר פסיקה עליהם. הגמונה באת דהו דזווין הוא דנגיד, כמו שאמרנו אצל היין, גם אומנה אותו דבר אצל השמן. ועל הביצים של יוצר, עמי, איך אני יכול לשלם עבור כלי חרס בזמן שהיוצר יש לו רק ביצים, הם גושים של התרובת, המים עם האפר או עם החול שממנו ייווצר הכלי. אז איך אני איך שואלת אמרה, עמי, למה מותר לפסוק על ביצים שיוצר? והמחוסר, יש כאן חמישה שלבים, נקרא אותם שוב פעם כרשימה. מה חסר עד יצירת הכלי? ליפופי, יבושי, יולי לתונה, למסרף, ולמיפק. מה הם, איך נפרש אותם? אז שוב פעם רש"י מסביר ליפופי. זה מביא לשון לועזי שמשמעו כאילו לעצב. אתה לוקח את החומר, אפשר לקרוא לו גם חימר, אתה לוקח אותו ואתה מעצב, אתה יוצר מין גומה, נקרא לזה בית קיבול, ומרחיב את הדפנות, טוב, מאבד את החימר לצורת כלי. זה השלב הזה שנקרא ליפופי. וממשיך רש"י באותו דיבור מתחיל לשון לפפין הוולד שמגלגלו לפי מידתו, עם גדולות, עם קטנות, ועושה להם בית קיבול כמו שאנחנו תיארנו. זה שלב אחד שחסר. השלב השני, ייבוש, זה מובן מאליו. יהיו לי על התונה, זה להכניס את הכלי לתנור, ששם החום של התנור יוצר את הכלי חרס, להיות חרס. ומשרף, אחרי שאתה מכניס אותו לתנות צריכים, אתה לשרוף, אומר רשי, לצרפו בכבשן, ולמיפק, ולהוציא אותו. אז כאן חסר חמישה שלבים, ובכל זאת המשנה מתירה, זה קושיה, ודאי קושיה על רף, הגמרה עונה, כגון, דמלפה ויאבישו. אני ניגש לאותו ספק, לאותו מוכר, אחרי השלבים הראשונים האלו, השלב ראשון ושלב שני, ואז חסר מה? שלושה שלבים. והעיקה תלת, וזה עדיין מדי לפי רב. הגמרא עונה, באטרא דאודי זבן, זה מדובר במקום שההוא שקונה, הוא דמפק, הוא גם מטפל בשלב האחרון. אז חסר סך הכל שלב מספר 3 ומספר 4, זה שני שלבים, ולכן מותר. ועל הסיד, מי שהשקענו בכבשן, שואלת ומה, איך מותר בכל זאת לשלם עבור סיד מהשלב הזה, והמחוסר, מקלה, השריפה, והפוקי, והוצאת האבנים האלו ששרפת אותם, ומידק, מה זה מידק? רשי מסביר מידק, לאחר שנשרפו האבנים, הרי הן חתיכות שרופות, ומוצאים אותן מן הכבשן, ונותנים בהן מעט מים, וצוברים אותן ונידוחות מעליהן ככמח טחון. אז אנחנו רואים שגם אם חסר שלושה שלבים, אפשר לפסוק עליהם. הגמרא עונה, באטרא דאהו דזבן הוא דייק. מדובר במקום שההוא שקונה הוא זה שעושה את אותו שלב אחרון, ממילא חסר רק שני שלבים, ואם כן אני יכול לשלם מראש בזמן שחסר רק המקלה והאפוקי, וזה מותר. שואלת אמר, ושמואל אמר, בידי אדם אפילו 100 פוסק, למה המשנה מדברת על ככה שמשמים על הסיד, למה לי מי שישקענו בכבשן? זה שלב שאדם עושה, אז זה לא צריך שזה כבר נעשה לפני שאני משלם. גם אם זה לא היה שקוע בכבשן, יכולתי לפי שמואל לפסוק על הסיד. הגמרא אומר, אתה צודק, אימה מי שראוי לשקוע בכבשן. אומר רש"י, מי שראוי לשקוע בכבשן, מי שהכין והזמין את האבנים ואת העצים והכל בידו, ואין חסר אלא מלאכת השריפה. על זה מדובר במשנה. וגם כתוב במשנה, ועל הביצים של יוצר, תנור רבנן, אין פוסקים על הביצים של יוצר עד שיעשו דברי רבי מאיר, עד שיעשו הביצים. אמר רבי יוסי, באמת אומרים שצריך להיות מוכן בידו הביצים, אותם גושי חמר. אז אומר רבי יוסי, מתי זה צריך להיות במצב הזה? באפר לבן, אבל באפר שחור כגון חנניה וחברותיה, כפר שיחין וחברותיה פוסקים, אף על פי שאין לזה, יש לזה. ברשי, באמת ואומרים שצריך שיהיה מוכן בידו הגושים האלו, באפר לבן שאינו מצוי, וכשהיו מכניסים אותו, אין מכניסים אותו אלא מגובל ועשוי ביצים. אבל, ממשיך רשי, באפר שחור שהוא מצוי במקומו, אין צריך שיהיה בידו הביצים, שאם אין לזה, יש לזה. אם אין לזה שאני עומד מולו, אני קונה ממנו, הוא יכול להשיג את זה מיד ממישהו אחר. אנחנו חוזרים להמשך הגמרא. המימר יאיב זוזי, המימר היה משלם מחי מיילי אפרה, מי שצבר אפר בביתו, וכאן אנחנו מדברים על אפר שחור. כמן, המימר פעל לפי איזו מהשיטות תנאים שראינו עכשיו, איקרא רבי מאיר המעט שיעשו, זה מוקדם מדי לשלם רק מי שהכניסו את האפר, אם מדובר באפר שחור, זה מוקדם מדי, כי לפי רבי מאיר צריך שהגושי חימה כבר נוצרו. איק רבי יוסי, אף הפי שאין לזה יש לזה, אז למה המימה הקפיד לשלם למי שכבר הכניס את האפר, גם אם אין לו, מאחר שמדובר באפר שחור, אני יכול לשלם כסף לפלוני, אין לו, הוא יכול לפנות לרכוש את זה ממישהו אחר שיש לו. אז מה הסבר שהנהגת המימר? אומר הגמר, או לעולם כרבי יוסי, ובאתרי זה המימר אשיק אפרה, האפר הוא אשיק, מה זה אשיק? אומר יקר ולא מצוי. אז לכן, אי דמאי לי אפרה סמך דתי ויאב לוזוזי, אם הוא הכניס, אם הספק המוכר הזה הכניס אפר לביתו, אז יש אנשים סומכים, סמך דתי, לכל אחד, ומוכנים לתת כסף, ואומר רש"י, סמך דתי, לכל אחד, והחוזר יקבל מי שחוזר בו. יקבל מי שפרה זה עם אילה איפרה. אבל ואי לא, ממשיך הגמרא, אם אי לא מה, אם לא הוכנס אפר, לא סמך דייטי, אומר רשי, לא סמך דייטי, דילמה, לא משכח אפר, אולי לא ימצא, לא, אולי לא ימצא אפר, ולקה מי שפרה, שהוא עצמו לא נסמך עליו, גם הקונה עצמו לא סומך, מאחר שהאפר שם לא מצוי, אלא נתן על הספק. מאחר שאין סמיכות דעת, גם אם מישהו חוזר בו, אין מקום למי שפעלה, לאותו כללה שמתעללים מי שחוזר בו. הוא פוסק אמו, ראינו במשנה, בעין בית ומתבית, פוסק אמו על הזבר כל ימות השנה. ראינו עוד דעות במשנה, ראינו המשך המשנה שם בעין בית עמוד בית, רבי יוסי אומר אין פוסקים על הזבל אם כן היה לו זבל בהשפעה, וחכמים מתירים. אז מה ההבדל בין החכמים שהם גמישים, הם לא כמו רבי יוסי, והתנא קמא שגם כן אמר פוסק אמו על הזבל כל ימות השנה? אולי רק נזכיר לעצמנו, זבל זה נוצר על ידי כך שהיו דורכים על כל מיני קליפות, פירות וירקות, ובפרט בימות הגשמים, ואז הכל נהפך, הריקבון הזה הופך את כל החומרים האלו להיות זבל, ובימות החמה הוא מוכן. לפי התנא קמא, כמו שאומר המשנה, פוסק כמו על הזבל כל ימות השנה, זה לא שום קשר לעונה, אני יכול לשלם עבור זבל ולקבל אותו בתקופה מאוחרת. והגמרא שואלת את השאלה שכבר הקדמנו, חכמים היינו תנא קמא, כמו שהתנא קמא לא מקפיד על איזושהי עונה, דלא קרבי יוסי, גם החכמים לא מקפידים, אז מה ההבדל? אמר רבה, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ימות הגשמים איקה בינאיו. לפי התנא קמא הוא מקיל שאפשר לפסוק על זבל גם בימות הגשמים. בימות הגשמים עוד לא נוצר הזבל, ולפי החכמים הם לא מתירים לפסוק בימות הגשמים אלא רק בימות החמה, בימות הקיץ. אומר רש"י בשורה הראשונה, והוא מסקר ומסכם את השיטות, שלושת השיטות. ימות הגשמים איקה בינאיו, תנא קמא, כל ימות השנה קמא, שאפשר לפסוק לשלם עבור ספק זבל, ללא קשר לעונה. ופלג אלי רבי יוסי ואומר, לא שנה ימות החמה ולא שנה ימות הגשמים, עד שיהיה לו למוכר זבל באשפות. אין לפי רבי יוסי הקדמה הקדמת תשלום, אלא אם כן למוכר יש זבל. וחכמים מתירים אף על פי שאין לו יש לאחרים, אם ימות החמיים, שהכל יש להם זבל שכבר נלקה ונשאף בימות הגשמים ונעשה זבל, אבל בימות הגשמים לא, כי בימות הגשמים אין המצב שיש לו או יש למישהו אחר. ממשיך הגמרא, הוא פוסק עמו כשאר הגבוה. רש"י כותב, הוא פוסק עמו כשאר הגבוה, הכול מתניתין קאי. המשפט הזה שבמשנה שייך לכל המשנה, שצריך לפסוק עמו, שאם יזלו ויפחתו דמי השאר, אנחנו מדברים שוב פעם על אדם ששילם מראש עבור כמות מסוימת של סחורה. מה אם בזמן אספקת הסחורה, הסחורה נהיה זול יותר? דהיינו, תמורת הכסף שנתתי, אני יכול לקבל יותר ממה שהייתי יכול לקבל על ההתחלה. אז המשנה אומרת שצריכים להתנות, זה לפסוק עמו, שאם יוזלו ויחותו דמי השאר, ויגבע שאר הפירות, שיתנו, מה זה יגבע שאר הפירות? שיתנו יותר, יותר פירות, בסלע, תמורת אותו מטבע ששילמתי, שהקדמתי מראש, שתן לו כשאר הזול, כעת הפירות זולים. ואם לא פסק כן, יקבל על כוחו כשאר שפסק. שאם אני שילמתי סלע מראש, ומראש הסלע היה אמור לרכוש עבורי קילו, וההמשך הסלע יכול לרכוש עבורי 2 קילו, כי הפירות הוזלו, אני לא אקבל את השני קילו, אני אקבל את הקילו כמו ששילמתי בהתחלה. אז שוב פעם להדגיש, כדי להרוויח את הירידה בשווי הסחורה בזמן ההספקה, היו צריכים להתנות על כך בפירוש. נחזור להמשך הגמרא. ההוא גבוה דייב זוזי לנדוניה דבי חמורה, לסוף זול נדוניה. מה הסיפור פה? יש אדם שנתנו לו כסף כדי לקנות תכשיטים עבור קלתו. אומר רש"י, ההוא גבוה דייב זוזי לנדוניה דבי חמורה, הוא פסק עם מוכרי נדוניה תכשיטי הבנות ונתן להם מעות להיות מוכנים ליום פלוני. ועשו חמיב שליח לפסוק, חותנו של החתן, הוא פנה לחתן, אתה תהיה שליח עבורי כדי לתת כסף לאותם מכיני תכשיטים. ו בסופו של דבר, כשהתכשיטים היו מוכנים, הם הוזלו. דהיינו, אם החותן נתן 100 שקלים עבור שרשרת, בזמן ההספקה השרשרת הייתה שווה 50 שקלים. אנחנו חוזרים לגמרא. אני קורא עוד פעם את המשפט שקראנו, ההוא גבוה דייב זוזי לנדוניה דבי חמורה, לסוף זל נדוניה. והחותן רצה לחזור בו, אני שילמתי 100 שקלים, אני לא רוצה עכשיו לקבל שרשרת ששווה 50 שקלים, אז אני רוצה לחזור בו. עתו לקמי דרב פאפה, אמר לי, רב פאפה אמר, אי פסקת עמו כשאר הגבוה, שקיו כהשתה. אם התנית את התנאי הזה, שאם יוזלו אני אקבל כשאר הזול, אז אתה תקבל שרשרת בתמורת 50 שקל בלבד. ואי לא, אם לא פסקת, אם לא התנית מראש, שקיל כי מעיקר. אתה תקבל שרשרת וזהו, בלי החזרת עודף. אתה שילמת 100 שקלים, עבור שרשרת תקבל השרשרת בלי שום עודף. אמרו לרבנן לרב פאפה, הם העלו קושיה. ואם לא פסק שקיל כמעיקרה, ואתה אומר שאם הוא לא יתנה מראש, אז הוא יוכרח לקבל את השרשרת בלי עודף. במילים אחרות, הקניין הראשוני קבע, אבל אין כאן קניין, מה עוד לנו? ומה עוד לא קנו? אין כאן קניין. למה אתה אומר שהוא נעול על כך שהוא יקבל את השרשרת כמו שהוא שילם מראש? אבל הוא לא היה קניין. אם אין קניין, אז ניתן לחזור בו. סך הכל שולם כסף, מעות, ומעות לא קנו. אמר להו, רב פאפה עונה להם, ענה נמי, אתם צודקים, אין כאן קניין ממש, אלא מה שאמרתי שהוא צריך לקבל את השרשרת במאה השקלים שהוא שילם, ענה נמי, לקבו לי עליי מי שפרה כאמינה. אני התכוונתי לעניין מי שפרה, הכללה על מי שחוזר בו. אי פסק כשער הגבוה, מוכר כהדרבה, אם המוכר עכשיו רוצה לחזור בו, הוא לא מקיים את התנאי ליתן את השרשרת, את התכשיט בשער הזול, מקבל עליי מוכר מי שפרה. הוא יקבל אותו כללה. אי לא פסק, אם אותו חותן לא יתנה לקבל כשער הזול, לוקח כהדרבה, ואם הוא רוצה עכשיו לחזור בו, לומר מה, יקבל שרשרת ששווה רק 50 שקלים, אם הוא רוצה עכשיו לחזור בו, מקבל עלי לוקח מי שפרה. אמר לרבינה, לרב פאפה, אנחנו כאן מתחילים שאלה ארוכה, אנחנו סימנו אותו בהתאם, ואני חוזר, רק נזכיר שאנחנו דנים במה שכתוב במשנה, שצריך לפסוק עמו כשער הגבוה. והרבינה שואל, אמר לרבינה לרב פאפה, וממי דרבנן היא, דפליגי עלי דרבי שמעון, מי אומר שהמשנה שמצריך פיסוק לפי שער הגבוה הוא לפי הרבנן שחולקים על רבי שמעון דאמרי, מאות לא קנו, שזה שיטת הרבנן, שתשלום כסף, מאות לא קונים. אין קניין בתשלום מאות. ואפילו הכי אי פסק כשער הגבוה, שקי הוא כדהשה, כשווי הזול עכשיו, אם לא פסק שקי כדמי עיקרה, ואם הוא לא פסק, אז הוא יקבל כמו המחיר הראשוני המקורי. דילמה, ורשי כאן גויס המילה מתניתין, דילמה מתניתין שמצריך פיסוק באופן מפורש, דילמה מתניתין רבי שמעוני דאמר מאות קונות, וכי פסק כשער גבוה שקיל כי השתה. אם הוא התנה את מה שתיארנו מקודם לקבל כשער הגבוה, דהיינו במחיר המוזל, שקיל קשה, אז הוא יקבל כמו עכשיו. אי לא פסק שקיל כמעיקרה, משום תקני להוזוזי, בגלל שלפי רבי שמעון מאות קונות. אבל רבנן בין פסק כשער הגבוה, בין לא פסק, שקיל כי השתה. הוא זכאי, רשאי לקבל כמו עכשיו במחיר מוזל, דדעתי דיניש, אתה עזילה, כי המחשבה של אדם הוא על השער הזול. ולכן השאלה הופנתה לרב פאפה, שהוא הסביר שיש הבדל עם פסק אם לא פסק. כל זה יכול להיות אליבא דרבי שמעון, שמתן המאות זה הקניין, אבל לפי הרבנן, מי אומר שיש מקום לחלק בין פסק ללא פסק? כל אדם חושב, מצפה לקבל כשער הזול אם ירד המחיר שיקבל בהתאם. אמר לרב פאפה מגיב, אמו דאמר רבי שמעון בחד טעם. סך הכל רבי שמעון דיבר על כך שמעות קונות, וההוא ששילם את הכסף הלוקח לא יכול לחזור בו, זה אם אין שינוי במחיר, זה בחד טעם הזה שער. בתרי טעם, מי אמר? אם היה שינוי בשווי, מי אמר שהלוקח לא יכול לחזור בו? ונגיד, נוסיף פה דבר חשוב, והוא הדין לרבנן, שבשני שערים יש שינוי, והסחורה נהיה יותר זול, החכמים לא חולקים על רבי שמעון. נפנה כעת לרשי, שתי שורות מתחת לגמרא, בתרי טרי כמעט ניתין, כמו שהמציאות במשנה, היה שער מחיר ראשוני, ואחר כך הוזלו, אחר כך השער השתנה, הסחורה נהיה יותר זול. מי אמר בגמרא הסברנו, מי אמר רבי שמעון שהמעות קונות? מודהו, רבי שמעון יודע, זה חוזר, ואין עליו אלא מי שפרה, ולפי רבי שמעון יהיה רק מי שפרה, אבל זה לא מצב של אי אפשר לחזור בו, יחזור אבל יקבל מי שפרה. וכי נמי הוקמת לה כרבי שמעון להינצל מקילת מי שפרה, וכדי שלא יוטל עליו הכללה, מה צריך לה לפסוק כשער הגבוה? אז הוא היה צריך להתנות באופן מפורש לקבל כשער הגבוה, והיא לא פירש וחוזר בו, ואם הוא לא פירש הוא לא יתנה מקבל מי שפרה, והוא הדין לרבנן. ולא כמו שנאמר מקודם שלפי הרבנן לא משנה תר אחד, שני תרי, לא, שגם הרבנן יסכימו שכדי שהוא יכול לחזור בו היה צריך לפרש. דבטרי תרי לא פליגי. אנחנו חוזרים לגמרא, ממשיך הגמרא, דאי לא תימא הכי, שאם לא נאמר כך, דהיינו לפי רבי שמעון, כשמדובר בתרי טרי, כדי לנצל מהמי שפרה, אז הוא צריך להגיד, להתנות במפורש, זה מה שנקרא לפסוק על שער הגבוה. שאם לא אומרים כך בשיטת רבי שמעון, מי שפרה בלוקח לרבי שמעון לטלי, אז תגיד שאין מצב שבלוקח, לוקח החוזר בו, שבלוקח שייך מי שפרה. אני רוצה רק אולי לחדד, מוקדם יותר חשבנו שלפי רבי שמעון מעות קונות, כלומר אין שלב או מצב של מי שפרה, אבל במהלך הגמרא הסברנו שאם מדובר בשני שערים, שינוי מחיר, אז גם רבי שמעון יודע ששייך מי שפרה, אם הוא לא התנה לקבל כשער הזול. שאם לא אומרים כל זה, אז יוצא מה של רבי שמעון, מי שפרה בלוקח לא קיים, וכי תימא הכי נמי, נכון. זה לא קיים, זה לא נכון. והתניא, ואנחנו מביאים כאן ציטוט מקור תנאי, שאלו הם דברי רבי שמעון, והנה הציטוט, מכל מקום כך הלכה, אבל אמרו חכמים מי שפרה וכולי, מי שפרה מאנשי המבור וכולי וכולי, הוא יפרה ממי שלא עומד בדיבור, זה הכללה. מה מכל מקום? בציטוט שקראנו עכשיו מובא הביטוי מכל מקום, מה זה? לאו דלא שנה לוקח ולא שנה מוכר, מקבל עלי מי שפרה, שגם הלוקח אני מוסיף פה מה שרשי הזכיר מקודם, שגם לוקח, אם לא יתנה לקבל לפי שער הגבוה, גם הלוקח יקבל מי שפרה. ואיך הסברנו? אני חוזר על זה פעם, אני מי יודע מה, כשמדובר בשני שערים, שהיה שער מסוים בהתחלה, ואחר כך הסחורה ירדה, זה השער, מה שכינינו שער הגבוה. אז אם אנחנו, אם אומרים שלפי רבי שמעון אין מי שפרה אצל לוקח, אבל אי אפשר להגיד כך, כי הנה אמירה של רבי שמעון שגם אצל לוקח שייך מי שפרה. אלא ממשיך הגמרא, כי כמה רבי שמעון שהוא לא יכול לחזור בו בחד תרעה, אז רבי שמעון שמעות קונות בתרי תרי לא אמר. אבל אם יש שינוי במחיר והוא התנה על כך, אז הוא לא אמר שהוא לא יכול לחזור, יכול לחזור בו. אמר לי רב אחא, ברי דרבה לרבשי וטייפוק לי, למה אנחנו מדברים בכלל פה על עניין של מי שפרה? וטייפוק לי, דשליח שוויה מעיקרה, דהיינו אין כאן מי שפרה בסיפור הזה של הלוקח נדוניה. כל הסיפור הוא סביב שליח, ואנחנו נפנה לרשי וטייפוק לי, דה אין כאן מי שפרה אצל לוקח נדוניה זו. אנחנו מדברים על על, 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 על חותם, על חמיב של אותו אדם ששלח את את החתן שלו לקנות את התכשיטים. אין כאן מי שפרה, דה השליח שוויה, של בית חמיב עשה הוא שליח לפסוק, וחמיב חוזר בו. ומה בידו של זה לעשות שבית דין מקלים אותו? למה שאותו חתן יקבל כללה? וחמו ענמי, גם החותן לאו בר קיבולי מי שפרה הוא, ומה שאומר הוא יכול לומר על כך שהוא חוזר בו, היה לך לפסוק שער גבוה לתקוני שדתי ולא להביתי. אתה היית צריך להגיד בפירוש שאתה פוסק כשער הגבוה, ואני שלחתי אותו לעשות לי טוב, לא לקלקיל. ובדבר עיוות, מה שאתה בתור שליח לא פעלת כדין, במה שהיה לך לתקן לא נעשה שלוחו. במצב הזה שאתה לא פירטת, לא התנית באופן מפורש, על כך אני לא עשיתי אותך שליח, זה אין כאן שליחות. אז אין סיבה שהכללה יוטל על החמיב, על החותן, גם כן. אז שוב פעם, החתן, זה שהחותן חוזר בו, מה הוא יכול לעשות? אז למה שהחתן יקבל את מי שפרה? וגם החותן, למה שהוא יקבל את מי שפרה מאחר שהחתן פעל שלא כשליח? אנחנו חוזרים לגמרא. אמלי, אז רבשי עונה, בתגרה דזווין ומזווין. גם פה חייבים פירושו של רשי. בתגרה דזווין ומזווין לא שליח נעשה, אלא הוא פסק עם חתנו. החותן פסק עם חתנו, פנה אליו תדאג לרכישת תכשיטים, וחתנו פסק עם אחרים, הוא מסתכר. אינמי, לא פסק חמיב עמו, וזה פסק כדי למוכרה לחמיב ולהסתכר. ולכן מה שהקשינו מקודם, הרי מדובר בשליחות ואין כאן מקום להטיל המי שפרה לא על השליח ולא על המשלח, לא מדובר על כך, מדובר על תגר, על סוכן, ולכן הוא פועל, נגיד, ביוזמה עצמאי בסופו של דבר מול מול המוכר, ולכן שייך לדבר על מי שפה, מי שחוזר בו. הגענו למשנה חדשה, בשוליים הוספנו כותרת, נושא, הלוואת, כך כתבנו, הלוואת חיטין בחיטין לזרע, לאריסין ואריסיו, ואין כאן בעיה של הלוואה שאה בשאה. הגמרא תברר אם יש לחלק בין אם ירד האריס לשדה לעובדה, למקרה שעדיין לא ירד לתוכה. המשנה: מלווה אדם את אריסיו חיטין בחיטין לזרע, אבל לא לאכול. אדם יכול להלוות לאריסים, הוא עצמו בעל השדה, הוא מעסיק אריסים, יכול להלוות להם חיטין לשם זריעה, שהם יזרעו את החיטים האלו, ובשלב מאוחר יותר הם יחזירו לו אותו כמות חיטין. שהיה רבן גמליאל מלווה את אריסיו חיטין בחיטין לזרע, ביוקר והוזלו או בזול והוקרו, נוטל מהן כשאר הזול. דיברנו באריכות בקטע שלפני כן בעניין שאר הזול, שאם הוא נתן להם קילו זרע, קילו חיטים בעשרה שקלים, ובזמן שהזמן הגיע להחזיר את החיטים הם יהיו שווים במקום 10 שקלים 5 שקלים, הם יחזירו לו את הקילו, למרות שהוא מקבל בחזרה מה ששווה פחות ממה שהוא נתן להם, כי כשהוא נתן להם הקילו היה שווה 10 שקלים. ואם ההפך, שהוא נתן להם קילו ב10 שקלים ובזמן ההחזר קילו שווה 20 שקלים, רבן גמליאל היה מקבל חצי קילו בחזרה, כי הוא נתן להם שווי של 10 שקלים, כעת קילו שווה 20 שקלים, אז חצי קילו הוא בשווי 10 שקלים. ולא מפני שהלכה כן, אלא שרצה להחמיר על עצמו. תנו רבנן: מלווה אדם את אריסיו חיטים בחיטים לזרע, במה דברים אמורים? שלא ירד, עדיין לא ירד האריס לתוך השדה לעובדה בשום עבודה, אבל ירד אסור. אז אסור להיכנס להסדר כזה שהוא מקבל חיטים, קילו חיטים לזרוע, ואחר כך יחזיר קילו חיטים. אז יש לנו ברייתא שמחלקת בין לא ירד לירד, לא התחיל לעבוד בשונה להתחיל לעבוד. שואלת הגמרא: מה ישנה תנא דידן דלא כמפליג בין ירד ובין לא ירד? מה ישנה תנא ברא, תנא של הברייתא, דכמפליג, שהוא מחלק בין ירד ובין לא ירד? אמר רבה: רב אידי אסברה ניהלי. רב אידי הוא העיר עיניי על ההבדל. באתרה דתנה דידן, במקום של התנה שלנו שלא חילק בין ירד ללא ירד, אריסה יהיב בזרה. האחריות, החיוב לספק הזרע, לזרוע את השדות, הוא על האריס, על אותו שבא לעבוד אצל בעל הבית. אז מפני כן, בין ירד ובין לא ירד, גם אם הוא התחיל את העבודה, כמה דלא יהיב בזרע, כל זמן שהוא לא מספק את הזרע, מסי מסלקלי, הבעל הבית יכול להגיד לו: תלך מכאן, אני מסיים את התקשורת בינינו, אתה מפוטר. וחלקה נחית, כשהוא יורד לעבוד, והוא לא מספק את הזרע, לבציר מהכי כנחית. הוא יורד במודעות, בתנאי, שכשהוא יחלק עם בעל הבית העיבול, הוא יקבל את האחוזים מינוס. הוא יקבל את האחוזים המקובלים בקשר עם אריס. לפעמים זה 50%, לפעמים זה 30, זה שליש מהיבול, או שליש לבעל הבית, שני שליש לאריס, לא משנה. אבל הוא, שהאריס הזה שלא מספק את הזרע שמצופה ממנו לספק, אז הוא יורד לקבל אחוזים המקובלים מינוס הכמות של הזרע שהוא לא סיפק, אלא קיבל מהבעל הבית. איך הוא מחזיר את הזרע? הוא מחזיר את הזרע בכך שהוא מקבל פשוט פחות מהיבול משאר האריסים. אנחנו נסתכל ברש"י. מצי מסלק לי, בעל הבית, הוא יכול לסלק את האריס, ילקח, אפילו יורד, הוא כבר חרשה, הוא כבר התחיל את עבודה, עבודת השדה. הועיל ביד בעל הבית לסלקו בשביל שאין לו זרע, כשלווה ממנו וזורק, שהאריס לקח זרע מהבעל הבית בהלוואה, וכשיקרו חיטין, ייתן חיטין, אין זו הלוואה. זה לא בעיה של האיסור הידוע של שעה ושעה, כי זה לא נקרא הלוואה. אלא, אז מה כן? אלא בציר, לבציר מהכי נחית. כשהוא ירד לעבוד בהתחלה, הוא ירד בידיעה, במודעות, שהוא יקבל ביבול פחות. הרי הוא כי יורד לתוכה מעכשיו, על מנת שאיתו בעל הבית הזרע תחילה מחלק המגיע לאריס, ואריס איתו השאר בשכר תרחו איתו פחות משאר אריסים כשיעור הזרע, ועל מנת כן ירד שאיתו פחות משאר אריסים כשיעור הזרע. אז אין כאן שום עניין של הלוואה, של איסור שעה בשעה, כפי שאמרנו. זה לגבי התנה של המשנה שלנו. נחזור לגמרא. באטרה דתנה ברה מרי ערה יאי ביזרה, במקום של התנה של הברייתא, הבעל הבית היה מספק את הזרע, וכאן בעל הבית לא סיפק את הזרע. הוא פנה לאריס, אתה תספק את הזרע, ולאותו אריס לא היה זרע, אלא הוא ביקש הלוואה מבעל הבית. אבל נדגיש, במקום של הברייתא, של תנא של הברייתא, היה מצופה שבעל הבית הוא זה שיספק את הזרע. עכשיו, במקרה שהאריס אריס יצטרך לפנות להלוואה של הזרע, זה שינוי מן המנהג. אז נקרא שורה בגמרא, ואחר כך נחזור לברר את זה דרך רש"י. אז אמרנו שבמקום של הברייתא, התנא של הברייתא, מצופה שבעל הבית יספק את הזרע. אם לא ירד, אם האריס עוד לא התחיל את העבודה, דמצי מסלק לי, זה מצב שעדיין הבעל הבית יכול להגיד לו אל תבוא, לצלק אותו. כי כנחית, כשהוא מתחיל לעבוד, עם ההסדר הפרטי שאמרנו עכשיו, שהאריס נזקק לקבל זרע מבעל הבית בתור הלוואה, כשהוא מתחיל לעבוד, לבציר מהכי כנחית, הוא מתחיל עם ההבנה, כמו שאמרנו מקודם, שהוא יקבל האחוזים המקובלים מינוס הכמות של הזרע שהוא קיבל מהבעל הבית. אבל מה? היא ירד אם האריס כבר התחיל לעבוד. זה לא מציא מסליק לי, מאחר שמוטל על בעל הבית לספק את הזרע. הוא לא יכול בעילת חיסרון הזרע מצד האריס לסלק אותו, הוא לא יכול לסלק אותו, אז אסור. ואז ההלוואה הזאת של חיטים תמועת מידה דומה בהחזר החיטים, זה מכניס אותנו לבעיה של הלוואה גרידה, ולכן זה יהיה איסור של שעה בשעה. עכשיו נפנה לרשי, שלוש שורות מסוף העמוד. סליחה, אני רוצה ללמוד יחד איתכם, כן, רשי הזה, מרי ערה יאיב ביזרה, וזה היה קרקע שלו יפה, ושינה ממנהג העיר להטיל על האריס. הלכך, אם פסק כן אמו בתחילתו, קודם שירד, דמצי מסלק לי, אם במקרה הזה, אני קורא לזה מקרה פרטני, שהאריס בכל זאת היה צריך לפנות, כי הבעל הבית רצה שהאריס יספק את הזרע, אבל לא היה לו זרע, אז הוא פנה לבעל הבית, נא תלווה לי זרע. ואם לפני שהוא ירד הגיעו להסכם הזה, זה מצב שהבעל הבית היה לו עדיין כוח לסלק אותו, כי נחת שהוא אחר כך התחיל לעבוד, לרדת לזה לעבוד, לבציר מאחי נחת, הוא ירד עם ההבנה שהוא יקבל מהיבול את האחוזים הרגילים מינוס הכמות שהוא ילווה מבעל הבית, ואין זו הלוואה. אבל ירד ומתחילתו לא פסק עם אושי הזרע שלו, ואחר מכן נתרצה מאליו על ידי קבלת דמים או מתנה, אין ירידתו עכשיו לתוכה, זה לא נחשב שעכשיו הוא יורד, דנימה לבציר מאחי נחת, שנוכל להגיד כמו שאמרנו מקודם שהוא יורד עם הבנה לקבל פחות, והלוואה היא גבי ואסור, וסך הכל מה שהאריס מקבל מבעל הבית הוא הלוואה גרידה, ולקחת לקבל שעה חיטין ולהחזיר שעה, זה האיסור איסור דרבנן של שעה בשעה. נחזור לגמרא, תנו רבנן, אומר אדם לחברו. אנחנו ממשיכים לדף עין ה', הלוויני קור חיטין וקוצץ לו דמים. הוא אומר ש תן לי קור חיטים, וקובעים מה שווי החיטים, מה שווי עכשיו של העכשווי של החיטים. הוזלו, אם לעת החזר ההלוואה הזאת החיטים יהיו זולים יותר, נותן לו חיטים. אם הוא קיבל קור חיטים, אז הוא יחזיר לו קור חיטים. נכון, הם שווים פחות, אבל כך הוא מחזיר. וכמובן אין כאן שום בעיה של ריבית. הוקרו, אבל אם החיטים הוקרו, הוא קיבל קור חיטים נגיד בשווי 100 שקלים, ועכשיו הקור חיטים עולים 200 שקלים, נותן דמיהם. אז הוא ייתן את ה-100 שקלים. בדוגמה או בקטע הקודם דיברנו על הוזלו, נותן לו חיטים, ונחזור על הדוגמה. קור חיטים שהוא קיבל אותם בהלוואה היו 100 שקלים, וכשבא הזמן להחזיר הם ירדו, הוזלו 50 שקלים. וכתוב פה שהמלווה מקבל חיטים, שואל את הדוגמה, ולא קצץ. כתוב במקור הזה, קוצץ לו דמים. אם הוא קצץ, זאת אומרת, המלווה היה אמור לקבל החזר בשווי 100 שקלים. למה שיקבל קור חיטים שכעת שווים רק 50 שקלים? אם הם קבעו את המחיר של הקור מההתחלה, או במשל שלנו, הדוגמה שלנו היו 100 שקלים, גם אם הוזלו, למה שהמלווה לא יקבל 100 שקלים? אנחנו נסתכל ביחד ברש"י. בשורה ראשונה, וקוצץ לו דמים, כך וכך דמים, כשער של עכשיו, כמו המחיר עכשיו של ההלוואה, אתן לך, אני כך וכך דמים, במשל שלנו דיברנו על שווים עכשיו 100 שקלים, אז אני אתן לך 100 שקלים. וכמר תנא, דים הוזלו נוטל חיטים. וקראנו מקודם שאם הקור ירד, אז הלווה מחזיר קור, והיינו דפרחינן, וזה מה שאנחנו שואלים עכשיו, הלא קצץ. וכי הוזלו נמי איתו דמים שקצץ, גם אם הם ירדו להיות 50 שקל לקור, שיקבל המלווה 100 שקלים, דה כמו עוזפי זוזי או. זה כאילו הוא הלווה לו 100 שקלים, נכון? הוא נתן לו קור חיטים, וקור חיטים ששווים 100 שקלים, זה כאילו הוא הלווה לו 100 שקלים, למה שלא יקבל 100 שקלים? אומר הגמרא, תשובה, אמר רב ששת, הכי כמר, אם לא קצץ, הוזלו, ואז אותו קור חיטים הוזל, נוטל חיטה ויכול לקבל קור בחזרה. הוקרו, אם הקור נהיה שווה 200 שקל, נותן דמיהם, הוא יתן את ה-100 שקלים כמו השווי שהיה בהתחלה. עד כאן שיעורנו להיום.